היי לכולם, אני מירה חרמוני, מפתחת אלגוריתמים ב-Applied Materials.
אני אביגיל לוין מסמסונג נקסט.
ואני סימונה ולסקי מגרו ספייס.
ואיזה כיף להיות פה איתכם, פרק נוסף של מה בתפקיד. מירה, וולקאם, איזה כיף שאת פה איתנו היום. אנחנו קצת סוטים מהנורמה, ובכמה פרקים הקרובים אנחנו נדבר גם על תפקידים היותר טכנולוגיים, כי אנחנו מאמינות שגם האנשים שבתפקידים הלא טכנולוגיים צריכים להבין מה קורה בחברות הטכנולוגיות שמצטרפים אליהם, או שהם כבר עובדים בהם. אז ממש כיף לנו שאת פה. חברה סופר טכנולוגית, עוד רגע נשמע מה בדיוק עושים בחברה. תתחילי.
אנחנו ננסה להוריד את זה כמה שיותר לקרקע.
לא להיבהל, לא להיבהל.
בגובה העיניים לכל קהל המאזינים והמאזינות שלנו.
אז יאללה, ספרי לנו קצת על Applied Materials.
אוקיי, אז Applied Materials זו חברה, אחת הענקיות, הטכנולוגיה שנכנסה לארץ בשנות ה-90.
חברה אמריקאית?
אמריקאית. היא רכשה את אופל ואורבוט מכשור, שזה שני סטארט-אפים שהתעסקו בייצור שבבים. ובעצם בארץ יושב המרכז פיתוח שלה, שכולל 2,300 עובדים, שלא נדבר על עשרות העובדים שנמצאים בכל רחבי עולם. אז החברה מתעסקת בייצור מערכות חכמות לבקרת שבבים. עכשיו, כן, הרקתי אותך.
אני כזה גלגל להתחיל, מה זה שבב?
למאזיננו יש פה הרבה גלגלים שמסתובבים, גלגלי שיניים. נתחיל ממה זה שבב, כי זה מאוד חשוב, כי ואי אפשר להמשיך בלי זה. אז שבבים נמצאים בכל מקום, נמצא במחשב, נמצאים בפלאפון, בכל מקום. והדבר הזה שבב הוא מאוד קטן. אנחנו מדברים על ננומטרים. וצריך לייצר את זה, וצריך לבדוק את זה, וזה נוצר שכבה אחרי שכבה. אז שם נכנסת Applied Materials, ובעצם מבקר את התהליך הזה. כל שבב שאתם רואים, Applied נגע בו, בדרך כזו או אחרת.
אז אתם נותנים שירות לחברות שמייצרות שבבים, כמו Nvidia למשל?
כן.
סבבה, אז ויש לכם עוד מתחרים ברחבי העולם שעושים דברים דומים? זאת אומרת, זה כזה תעשייה שלמה, או שאתם ככה דומיננטים בשוק?
זה לגמרי תעשייה שלמה, ותעשייה לא מוכרת, וברור למה היא לא מוכרת, כי אנחנו לא מתעסקים ביום יום.
אתם לא עושים B2C. כן, בדיוק. מול חברות ענק שמייצרות שבבים. בדיוק. אבל אתם משפיעים על כולנו, כי ברגע שיש גם בשבב, אז מה, המחשב לא עובד? זאת אומרת, מה...
כלום לא עובד. לא, ברגע שיש גם בשבב, קודם כל לא מייצרים אותו. הוא לא יוצא החוצה ולא נמצא בפלאפון שלנו.
כלומר, אתם עושים את הבקרה על השבבים לפני שהם מיוצרים אפילו, בתהליך הייצור שלהם בעצם?
כן, בתהליך הייצור.
התכנון בטח.
גם התכנון, גם הייצור, בכל שלב.
טוב, מעניין.
את גם בחלוק לבן נכנסת ל... חדרים כאלה?
בשביל הכיף, רק בשביל הכיף. אנחנו אלגוריתמאים, אנחנו תכף נדבר על זה, אנחנו יושבים מול המחשב, במזגן, בלי חלוקים, ומתכננים מה הולך לקרות שם בחלוקים.
טוב, מגניב, אז נכנסנו ללב התעשייה באיזשהו מקום, כי בלעדיכם כנראה שכל האפליקציות...
אתם מחשבים חברת חומרה בעצם, או תוכנה?
יש לנו הכל. יש לנו, אנחנו מתחילים... מחומרה שמיוצרת, מכונות שמיוצרות, ובונים על זה תוכנה, על גבי תוכנה, על גבי תוכנה.
הבנתי, אז אתם מייצרים כאילו בעצם מכונות, זה החומרה שבודקת או מבקרת השבבים, ואז גם יש על כל מכונה כזו גם את התוכנות ש... אוקיי.
נשמע לי שלמאזיני הפודקאסט אנחנו נארגן סיור בחברה, כדי לראות את כל האופרנציה.
בואו בהמנכם.
מגניב, יופי. אז ככה נכנסנו למה החברה עושה, זה די מורכב. בואי שנייה נלך קצת אלייך, ואיך התחיל המסלול שלך, איך הגעת להיות אלגוריתמיקאית, מה זה אומר, איפה התחלת?
אז אני באה מירוחם, שזה מפתיע, אין הרבה אנשים מירוחם.
בהייטק התכוונת.
לא, גם באופן כללי את שומעת.
באופן כללי אין הרבה אנשים, אוקיי.
ואני הייתי ממש במסלול מאוד בטוח לעולמות החינוך. זה היה ממש מקום שעד עכשיו מאוד נוגע בי ומאוד מעניין אותי. התעסקתי בזה הרבה. גם בצבא, למרות שזה לא היה המוקד, עדיין כל הזמן... שמרתי לזה מקום, וגם הייתי מרכזת בחינוך הבלתי פורמלי של ילדים ביסודי. ואז אמרתי שאני אתחיל ללמוד פסיכולוגיה. זה התחבר לחינוך הפסיכולוגי, כי זה מאוד קשור. ואז גיליתי שלידי, החברים שלי מאוד, מאוד סובלים מסטטיסטיקה. מאוד. זה הסבל טהור, ואני ממש נהנית. אני אוהבת לפתור את הבעיות. אני לומדת לזה בחשק מאוד גדול, וכל השאר לא עניין אותי בכלל. אז הבנתי שאני לא במקום הנכון בכלל. היה לי פער קטן שלא הייתה לי בגרות, וספציפית לא הייתה לי בגרות במתמטיקה, כדי להתחיל את החלום של ללמוד משהו טכנולוגי, אבל...
השלמת את זה.
כן. כן.
באקדמיה השלמת את זה, זאת אומרת, עשית איזה מכינה או קורס, משהו?
לא עשיתי מכינה, השלמתי בגרות.
אה, וואו. באיזה גיל?
25, 6.
וואו.
כן. אבל ישר 5 יחידות.
כן, ברור.
וואו, אבל איך הבנת שאת רוצה? זאת אומרת, אוקיי, פסיכולוגיה, מדעי המחשב, יש קצת מרחק. מה, איך הבנת שזה מה שאת רוצה?
אז בסטטיסטיקה, מה שהבנתי שאני אוהבת דברים מאוד מוחלטים, שמדברים מתמטיים, וחיפשתי בעצם משהו שנוגע למתמטיקה. אחד מהדברים היה גם סטטיסטיקה, אני בדקתי כל מיני דברים, סטטיסטיקה, מתמטיקה, מה הכי מתאים, אבל הבנתי שגם מדעי מחשב זה המהות של פתרון הבעיות, וזה משהו שהוא גם מאוד קרוב ללב של לפתור בעיות של אחרים. זה עולם מאוד קרוב, לפעמים שזה נראה רחוק, אבל זה עולם קרוב. פתרון בעיות של אחרים, פתרון בעיות אלגוריתמיות, אנחנו נדבר קצת על זה. אז בשבילי זה היה מאוד טבעי ללכת דווקא לשם.
את עושה לי פתאום סדר, כאילו אני אומרת, אוקיי, אז מתמטיקה זה בעצם לא פתרון של בעיות כשלומדים את זה?
זה פתרון בעיות, אבל...
או תיאורטי.
כן, בדיוק.
אה, זה תיאורטי?
כן.
ובעצם מדעי המחשב זה הפרקטיקה. והסטטיסטיקה מה?
סטטיסטיקה בין לבין, בדרך.
זאת אומרת, אתה הרבה סטטיסטיקה מיותר. או מדעי המחשב או מתמטיקה. מה עכשיו אתם באמצע שם?
רגע, אבל איך הפודקאסט עזר לך בדרך? סיפרת לנו שהפודקאסט תרם לך.
זה, כן, זה נקודה חשובה. אז אני, בגלל שבאתי מעולם אחר, אני הייתי צריכה ללמוד את העולם. עולם הייטק הוא עולם שלם, עם מושגים חדשים, עם המון דברים ללמוד, ומצאתי קהילה בפייסבוק שקוראים למה בתפקיד. וקראתי שם את כל הפוסטים ואת כל התגובות, וזה היה מדהים. לי זה מאוד תרם, בזמנו.
וזה בעצם קרה אחרי שהחלטת כבר ללמוד מדעי המחשב, וסיימת וכאילו התחלת לעבוד בתעשייה?
זה קרה הרבה כמה נקודות בדרך. גם כדי להבין מה בכלל יעזור לי מדעי המחשב, כי אני לא הכרתי את התהליך, וגם בהתחלה כשחיפשתי עבודות, כדי להבין איך העולם הזה נראה. אז...
וואו, אני מכניסה על טסטמוניאלס. כן, מגניב, ממש. יופי. אז רגע, אז התחלתי ללמוד מדעי המחשב. איפה למדת? בעברית?
כן, בעברית.
וואו. בלי בגרות מתמטיקה ללמוד מדעי המחשב בעברית, סחתן עלייך, כל הכבוד. ואז את לומדת מדעי המחשב, מסיימת. איך את מבינה לאן את מתקדמת מפה? איך את מוצאת עבודה ראשונה בכלל?
אוקיי, אז עשיתי תואר ראשון, ותוך כדי התחלתי עבודה בפירמוור אינג'יניר. אנחנו לא, 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 לא לשם כך התכנסנו, אבל בגדול הייתי מפתחת, כתבתי קוד. ותוך כדי עשיתי עבודת מחקר אצל המרצה שלנו לאלגוריתמים, שבעצם הגעתי אליו כי ממש היה לי כיף בקורס, והוא היה בן אדם מאוד נחמד, ואני רציתי ללמוד ורציתי לראות איך זה נראה. אז באתי אליו וביקשתי שנעבוד ביחד, אז בעצם עבדנו על עבודת מחקר משותפת. ואז הבנתי שאני רוצה לחקור, ולהגיע לתואר שני, וזה הכיוון בעצם. אז זה הכל התחיל מאיזה קורס. מקורס שהוא אגב מאוד בסיסי, וכולם עושים אותו בשנה ב' במדעי המחשב.
מעניין אותי פה נקודה אחת. קודם כל אמרת, יצאת מהתואר, ישר התחלת לעבוד כמפתחת.
כן.
כי בעצם זה מה שבדרך כלל עושים, נכון?
נכון.
כלומר, מסיימים תואר ראשון במדעי המחשב, ואז הולכים להיות איזה סוג של מפתחת?
יש איזה עולם שלם. אפשר לפתח... בכל, הרי קוד זה שכבות על בסיס שכבות על בסיס שכבות, אז אפשר להיות מפתח בכל מיני שפות, בכל מיני שלבים בדרך. אז זה מאוד משתנה.
זה תלוי אבל מה למדת?
לא כל כך, לא כל כך. כלומר, אפשר ללמוד מדעי המחשב ולהגיע לכל מיני בהייטק, שהם לאו דווקא פיתוח, נגיד לצורך העניין, בעברית לומדים פייתון. ברוב כותבים בפייתון, זה לא אומר שכל מי שיוצאים מהעברית הוא מפתח בפייתון. לומדים שפות בדרך, הם מגיעים לכל מיני מקומות.
אז בעיקר לומדת צורת מחשבה, מאשר שפה ספציפית.
צורת מחשבה, והיכולת, והרבה סבלנות, ויכולת לשבת מה שנקרא להישבר על הבעיה. לשבת ולא לוותר ולמצוא את הפתרון.
אז לפני שנצלול רגע לתפקיד שלך ומה זה אומר על אלגוריתמיקאית, אולי שנייה תעשי לנו סדר באיך בעצם נראים שלבי הפיתוח?
אז קודם כל הקו שעובר בין אלגוריתמיקאי, אלגוריתמאי, ומפתח הוא קצת לא ברור, כי כשרוצים לתאר מה זה קוד, אומרים זה מתכון כדי להכין מוצר. אבל גם אלגוריתם זה מתכון כדי להכין משהו. אז מה בעצם ההבדל ואיפה זה עובר? אז כל מפתח בטוח כותב אלגוריתמים והרבה אלגוריתמים.
מה זה אלגוריתמים למי שלא מכיר? בעצם זה ההיגיון. מתכון. זה בעצם ההיגיון של הקוד.
נכון.
כאילו אם אנחנו מורידים את זה לשפת הבני אדם, זה אם קורה ככה, אז תעשה ככה, זה אלגוריתמיקה?
זה בעצם הוראות הפעלה שהמחשב קורא ויודע איך לפעול.
אוקיי.
שורה אחרי שורה, הוא קורא...
שזה קוד בעיניי, לא?
כן, זה...
אוקיי.
סיים, כן.
אוקיי.
ממש כך. בגלל זה אלגוריתמי ותכנות זה שזור אחד בשני.
אוקיי.
אבל אלגוריתמאי לאו דווקא צריך לדעת מאוד לתכנת. ומתכנת לא בהכרח צריך להיות אלגוריתמאי הכי מבריק. ומה ההבדל פה? אם יש לנו איזשהו מוצר, והמוצר עכשיו מייצר מערכות חכמות לבקרה של שבבים, אז אלגוריתם יהיה... הדבר הזה, מה שמבקר את השבבים, הקור של המוצר. מסביב יש עוד מלא דברים. מה שלוקח את התמונה, מייצר את התמונה שמגיעה לאלגוריתמאים כדי לנתח, זה המון קוד בפני עצמו, אבל הוא קוד מעטפת. יש שם אלגוריתמים והרבה, והמתכנתים כותבים אותם. אבל הקור, המוצר, האלגוריתם שנמצא במרכז המוצר, זה העניין של האלגוריתמאי.
כאילו בעצם... מה שהמוצר אמור בעצם לעשות, ולא מה שמסביב, ולא מה שמביא את האימג' למוצר, או מה ששולח את התוצאות ללקוח. זאת אומרת, ממש הקור של המוצר, זה בעצם האלגוריתם שאת צריכה לעבוד עליו.
בדיוק.
אני מבינה נכון?
בדיוק.
אז איך נראה היום יום שלך? את נכנסת למשרד, מורידה את התיק, מדליקה מחשב ועושה מה?
לא ככה.
לא.
אני מגיעה לעבודה, ואני... מתחילת היום בריצה. והתהליך מתחיל שם, כי אני מצאתי שזה הזמן שהכי טוב בשבילי לפתור את הבעיות האלה. כי בעצם אין הסחות דעת, ואני יכולה להתמקד בבעיה. אז אומנם לא משלמים לי על הזמן שאני רצה, חבל. אבל זה באמת, אני מתעסקת בזה גם ביום-יום. כאילו, היום מתחיל שם. אני מתחילה, רעננה, המוח נקי, רצה או נוהגת, ואני חושבת על הבעיה שאותה אני צריכה לפתור. ויכול להיות שהקור של הבעיה הזאת יגיע משם, אחר כך אני אולי ממש את זה אפילו מהר בקוד, כי הפתרון הוא זה שחשוב. אז זה דבר ראשון.
רגע, מה זה הבעיות האלה?
כן, אני גם הייתי סקרנית.
דוגמה לבעיה. וגם אני פותרת מלא בעיות, אולי אני גם אלגורית מקיים.
אגב, זה בעיה שפותרים ביום אחד, או זה בעיה שפותרים בשלוש שנים, כאילו...
קודם כל כולם אלגוריתמיקאים, כי אנחנו כולם פותרים בעיות, זה חשוב. אבל נכון, דיברנו על מערכות מורכבות מאוד שעושות בקרה לשבבים. השבבים הם סופר קטנים קטנים מסערה. שבבים נמצאים במין פרוסות כאלה. יש לנו מיקרוסקופ אלקטרוני שבעצם סורק במקומות מסוימים את הפרוסה ומייצר על ידי אלקטרונים, תמונות שמגיעות אלינו. ומהתמונות האלה שאנחנו מקבלים, אנחנו צריכים להגיד האם משהו לא, בסדר או לא בסדר, ואני אתן דוגמה. בגלל שהשבב מיוצר שכבות שכבות, וזה כל כך קטן, יכול להיות ששכבה אחת תזוז ביחס לשכבה אחרת. יש שם מלא תהליכים פיזיקה, מלא דברים שקורים. ואם היא זז, אנחנו צריכים להגיד, או היא זז, זה לא בסדר.
אבל את עושה את זה פר שבב, או את עושה את זה פר בית של שבבים? התכנון שלך הוא פרש, לא לאחד.
כן, כמובן, כמובן.
אז את יודעת, זה רק בדיעבד אחרי שזה קרה?
לא, זה היופי. זה בדיוק המורכבות, אוקיי? אנחנו צריכים לקבל איזושהי תמונה שהיא מבטש אחד, וצריכים להגיד האם הבטש השני הוא בסדר או לא בסדר, או בטשים עתידיים. אנחנו בעצם צריכים לייצר איזה משהו, איזשהו מנגנון, איזשהו אלגוריתם, שהמכונה תדע להגיד, זה בסדר, זה לא בסדר, זה לא יהיה בסדר. ולעצור את התהליך באמצע, כי זה המון כסף, אם עכשיו זורקים ייצור של שבבים.
אתם מקבלים דגימות או מקבלים ממש כל שבב שיוצא, אתם מקבלים תמונה שלו?
אנחנו לפעמים, אנחנו יכולים לקבל תכנון של שבב, אפילו לא את התמונה, אנחנו אולי ניגע בזה ביופי ב, לדעתי. היופי באלגוריתמיות זה...
זו המילה.
זה המילה, המילה שאי אפשר לבטא אותה. קודם כל, שאנחנו נוגעים באמת ב, בקצה של היכולת האנושית, כמו שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על דברים שעדיין לא הומצאו, נכון? כאילו עדיין הבעיות האלה לא נפטרו. הן מאוד מאוד מורכבות מצד אחד. מצד שני, כל יום נראה לא כמו היום שהיה מקודם. אוקיי? למה אני אומרת את זה? כי את שואלת אותי, איך אנחנו מקבלים? פעם אנחנו מקבלים ככה, פעם אנחנו מקבלים ככה. אנחנו יכולים לקבל את, את התמונה, אנחנו יכולים לקבל חלק מהצ'יפים. זה מאוד משתנה בין לקוח ללקוח.
אני גם טועה ממי את מקבלת. את מקבלת את זה מהלקוח, או שאת מקבלת את זה אצלכם משהו?
נראה לי מהייצור שלהם, כן, לא?
לא, אנחנו מקבלים את זה מהלקוחות, או מה... יש גם שיתוף פעולה בין מחלקות וכאלה, אז...
ומה, הם מצלמים את זה בריל טיים? וואי, זה ממש מעניין, אני מרגישה שאנחנו פה צוללות לתוך איך מכינים צ'יפים, נראה לי, נקרא פרק איך מכינים צ'יפים.
אבל, חשוב.
אבל הם מצלמים את זה בריל טיים במצלמות מיוחדות שיכולת לצלם משהו. אמרת מיקרוסקופ אלקטרוני? אלקטרונים,
כן, מיקרוסקופ אלקטרוני. שמצלם דברים שקטנים מסערה.
יש לי איזה 200 שאלות.
רגע, בוא נמשיך, סבבה. אז קיבלת את הבעיה הזאת, הצ'יפ נראה שהוא לא הולך להיות כמו שצריך, וצריך לסדר את הנראות שלו. זה נשמע לי משהו נורא טכנית, תזיז קצת את המצלמה, לא יודעת, את המדפסת.
הלוואי. לא, אם הלוואי אז לא היה לי עבודה, אבל... אז אני אחלק את זה לכמה דברים. יכול להיות שהלקוח מקבל את המערכת, ויש בעיה עכשיו שצריך לפתור. הבעיה היא... היא בדרך כלל לא מאוד פשוט טכנית להזיז, כי בגלל שאנחנו מדברים על רזולוציות כל כך קטנות, אי אפשר רק להזיז, כי יש שם, הכל משפיע על הכל, יש שם עולם פיזיקלי שלם, שאנחנו אפילו לא יודעים להגיד מה קורה שם. אז הפתרון צריך להתחשב בכל הגורמים האלה. כלומר, אני אחזור, זה לא פשוט תמונה שאנחנו לוקחים עם פלאפון שלנו, זה אלקטרונים שפוגעים בכל מיני חומרים, וחוזרים ומייצרים את התמונה. זה תהליך לפני הכל מאוד מורכב, אז להבין מהתמונה הזאת מה הבעיה, זה הרבה הרבה שכבות שנדרש בשביל לכתוב דבר כזה.
אז איך נראה הפתרון שלך? בסוף?
הפתרון זה כמה שורות של מתכון, של הוראות הפעלה למחשב, שפותרות את המוצאות את הבעיה, מוצאות את הזזת שכבות כמו שאמרתי.
בעצם את פותרת משהו בתוכנה, שאמור להשפיע כאילו על החומרה אחר כך.
כן. כן,
וזה ברור, פתרון בטוח. מהראש שלה, אני לא מבינה, כאילו, את חשבת את זה בריצה?
זה בדיוק מה שאמרת. גם מנסה להבין את ה...
כל אלגוריתמים מתחיל, מתחיל, רצים וזהו, מקבלים איזה כסף. זה נחמד.
לא, אני באמת מנסה להבין, כאילו, האם הפתרון הוא מצליח או שזה עכשיו עניין של כמה אלגוריתמיקאים יושבים יחד, חושבים, מעלים, עושים בריינסטורם?
קודם כל, אני רוצה להתייחס למאיפה בפתרון. אז בגלל שאנחנו נוגעים בכזה קצה גבול היכולת האנושית, והמוח שלנו לא תופס את זה, אז צריך לחשוב על דברים שלא קיימים. אז קוראים הרבה מאמרים, מסתכלים מסביב, מנסים להבין מאיפה, מאיזה עולם תוכן אחר אולי אנחנו יכולים ללמוד כדי להביא את הפתרון. ובהקשר למה ששאלתי, אם עובדים לבד או ביחד, זה מאוד משתנה. יש אלגוריתמאים, כאלה שאו לא בא להם, או קשה להם לדבר עם אנשים ולשתף פעולה, והם ישבו לבד והם תנו אלגוריתם נהדר שיכול לפתור הרבה דברים.
אבל מה, הם ישבים וכותבים נוסחות בפיזיקה? אני באמת מנסה להוריד את זה לפרקטיקה של מה קורה שם.
גם רושמים נוסחות בפיזיקה ומתמטיקה, וגם כותבים מריצים ניסויים כדי לבדוק האם זה בכלל עובד, וגם קוראים מאמרים ומנסים לממש דברים שרואים במאמר, ולפעמים לא מצליחים, מה זה לפעמים? כל הזמן לא מצליחים.
איך את יודעת אם זה מצליח? עד שזה לא מגיע לרצפת הייצור, איך את יודעת אם זה יצליח או לא יצליח?
זהו, אז יש, זה מאוד תלוי איזה אלגוריתם. אני אתן דוגמה כדי להבין.
Okay.
יש שבבים שהלקוח מתכנן לייצר עוד שנים. הם לא קיימים, אין תכנון, אין כלום. הם באים אלינו ואומרים, אנחנו רוצים לייצר יום אחד צ'יפ עם 8 רגליים, וזה מגיע אלינו, ואנחנו צריכים לתכנן מערכת בקרה שצריכה לבדוק את זה. אז אין לנו במקרה הזה שום סימולטור, אין לנו איך לבדוק את זה, ופה זה עבודה מעניינת. צריך להבין ולנסות, כמו במשחק שחמט קצת, מה הולך לקרות בעתיד.
המלאכת שלה אתם הצלחת.
אז יש חלק מהאלגוריתם מה שאפשר לבדוק. אנחנו כל הזמן עובדים על כוחות ביחד יד ביד, ויש לנו פה אינטרס משותף שנצליח.
ברור.
כן. אז אנחנו יכולים שהלקוח יבדוק חלק מהדברים. הדברים מאוד עתידניים, אז הבדיקה היא חלקית, ואנחנו מייצרים את האלגוריתמים ככה, שאנחנו נוכל להתאים אותם בהמשך, אם יהיו איזה שהם בעיות.
אז איך נחשב הצלחה? זאת אומרת, סיימתי, את מסיימת את המענה לשאלה שאת מנסה לפתור ביום עבודה או בחודש או בשנתיים, מה?
אז יש אלגוריתמים שנכתבים בשנתיים, וזה ממש אלגוריתמים מחקריים שיושבים כמו באוניברסיטה, כמו על דוקטורט, וכותבים סוג של, זה לא מאמר, אבל זה ממש, הדרך מחשבה היא כזו.
זה רלוונטי אחרי שנתיים? כאילו הבעיה אולי כבר השתנתה עשרות פעמים, לא? כלומר, מה רלוונטי מה שייצרת כבר אחרי שנתיים?
זה מה שנושם. זה שנתיים נושמים. זה שנתיים שבהם את קוראת יום-יום מאמרים חדשים שיוצאים, טכנולוגיות חדשות שיוצאות ומתאימה את האלגוריתם שלך למה שצריך לקרות.
זה מטורף.
רגע, יש לי שאלה.
יש לי אלף שאלות.
יש לי שתיים. אחד, ואולי נתייחס לזה בהמשך, אבל באמת אנחנו לא איזה מומחיות בזה, אבל כל הבינה המלאכותית עכשיו, ChatGPT, אני מישהו בצוות שכל היום כותב שם קודים והוא בכלל מתכנת, הוא איזה סופורט. איפה זה פוגש אותך? אם? זו שאלה אחת. שאלה שנייה, איך זה נראה בעולמות נגיד, לא יודעת, של
תוכנה רגילות.
בתי חולים? לא יודעת, כאילו, את עכשיו רוצה להתפטר, נגיד, ולא כי אפלייד זה חברה וואו, וללכת לעבוד בבית חולים, לפתח תרופה לסרטן, בטוח יש שם גם אלגוריות מקיים. זה כאילו בעיות דומות ברמת ה... לא יודעת. אני כאילו באמת לא יודעת.
אוקיי, נתת לי שתי שאלות.
אז בוא נתחיל בראשונה קודם כל.
נתחיל מ-ChatGPT, כי אי אפשר לא להזכיר את ChatGPT. אז איפה זה פוגש אותנו? כל המערכות החדשות האלה של AI, אני גם עשיתי תואר שני ב-AI, בלמידת חיזוק. כרגע יש שם המון כלים שיכולים לעזור גם למפתח וגם על האלגוריתמאי. הם לא, כרגע לא מצאתי דרך לגרום ל-ChatGPT לכתוב אלגוריתמים במקומנו. יכול להיות שיום אחד זה יקרה, אבל זה כלי עזר נהדר. זה כלי עזר שיכול לעזור לכתיבת קוד. יכול לעזור כמו בכל, יכול להיות כלי עזר אם יודעים להשתמש בו נכון. אני גם אגביל אותו קצת לגוגל. אם אתה יודע לחפש בגוגל מה שאתה צריך, אתה ממש נעזר בו כל הזמן וכל היום. כנ"ל ChatGPT. אם אתה לא יודע, גוגל לא יעזור לך בכלום, כי אתה לא יודע
מה לשאול.
מה לשאול. בדיוק.
אוקיי.
אז זה אחד.
השאלה השנייה, אלגוריתמיקה. אני לא הייתי לוקחת לבתי חולים. מחר, את רוצה לעבוד באיזה חברת תוכנה שמייצרת ChatGPT. זאת אומרת, גם שם צריך את הלוגריתמיקה. כאילו, איך נראית התפקיד שלך שם? הוא משתנה מאוד? תוקחת איתך את הסקילסט? מה...
אז אוקיי, אז קודם כל אני אומר שבתוך עולם האלגוריתמים, אפשר לכתוב, להגיד את זה שזה גם משין לרנינג וכל העולם הזה, זה משהו שהוא מאוד קרוב אחד לשני, או אפשר להגיד אותו דבר.
משין לרנינג למידת מכונה למי שלא מכיר.
כן.
ואיך מכונות לומדות, אוקיי.
אז כן. יש בעולמות האלה סקטורים. יש את עיבוד תמונה, אנחנו מתעסקים בעיבוד תמונה, יש NLP שזה עיבוד שפה, יש כל מיני סקטורים כאלה ואחרים. אז אם אני עכשיו עוזבת את העיבוד התמונה שאני עושה, אז כנראה אני אלך לחברה שמתעסקת בעיבוד תמונה.
מובילאי כזה למשל?
כן, מובילאי גם מתעסקת בהרבה בעיבוד תמונה. עכשיו אני מכירה אנשים שגם עשו, הם עברו ממקום למקום, ואני אתן דוגמה. הדוקטור לפיזיקה, חברה שעובדת איתי בצוות, היא לא עשתה עיבוד תמונה בדוקטורט שלה, והגיעה לעבוד אצלנו.
אז זה בדיוק... כי מה יש לה? באמת, בוא, את קצת לוקחת אותנו, למי זה מתאים? מי... לא דיברנו גם עלייך, איך הגעת באמת תכנות לאלגוריתמיקה, אבל את יכולה כבר לשלב את זה פה, אבל מה צריך בשביל להיות אלגוריתמיקה היא טוב?
אז אני אומר, אולי יחלקו עליי, חייבים יצירתיות. אתה לא פותר בעיות שנפטרו. כי אז אתה יכול לקחת, עתק הדבק, קצת לשחק ולפתור.
נשמע שאפשר להגיע לתפקיד הזה מהמון עולמות תוכן. עכשיו את מגייסת מישהו לתפקיד, אצלך בצוות. מה את מצפה שיהיה לו בקורות חיים? ואיך את תבחני את היכולת, כי את מדברת פה המון נורא בתיאוריה, יכולת לחשוב, יכולת לפתור בעיות. אני מעולה בלפתור בעיות, סימונה מעולה בלפתור בעיות, סביר להניח שלא נבוא להיות הלוגרפיקאיות אצלך. מה את מחפשת? ואיך את בוחנת את זה?
זה לא משימה קלה. זה באמת לא משימה קלה. מחפשים כל הזמן אלגוריתמים בכל מקום. כי להבין איך בן אדם חושב, והאם הוא יודע לפתור בעיות בחמישה רעיונות גם, לא, תהליך ארוך, זה מאוד קשה. אז זה דבר ראשון.
אבל לפני שהוא בכלל מגיע לרעיון, את בוחנת את בסיס קורות חיים, מה את מחפשת שם?
אז קורות חיים צריך לחפש סממנים של למידה עצמית, כלומר שבן אדם יודע ללמוד לבד, ויודע להביא, לייצר דברים. כלומר, לקחת מרעיון לפרקטיקה. אוקיי? זה יכול להיות תואר שני, תארים מתקדמים, למה זה חשוב? כי בתואר שני לוקחים בעיה מורכבת שלא, אין לה פתרון בעולם, ומנסים למצוא לה פתרון. ואתה עובד לבד בתואר השני, בדרך כלל.
אבל באיזה עולמות תוכן? פיזיקה, סטטיסטיקה, מתמטיקה, אתה מגדיר אותנו, אני מניחה שלא מגיעים אליך אנשים שלומדו ספרות.
תואר שני.
כן, אני מניחה שזה פחות, וגם לא ביולוגיה. אולי כן ביולוגיה, אני לא יודעת. מאיזה עולמות תוכן מגיעים?
זהו, חשוב לי להגיד שזה שיש לנו פיזיקאים, אני מניחה שחלק מזה זה גם קשור מעולמות שבהם החברה מתעסקת. כמו שאמרתי, מיקרוסקופ אלקטרוני, צריך להבין בפיזיקה, אוקיי? הדוקטור בפיזיקה נותן לי המון מידע מהמקום הזה. אז אולי חברות שמתעסקות בעיבוד שפה, אין שם פיזיקאים.
יביאו שם בלשנים שיהיו אלגוריתמיקאים?
בדיוק. בדיוק, כי זה מבוסס על זה. צריך להבין מה עולם התוכן שאנחנו עוסקים בו. אז בגלל זה הפיזיקאים...
אבל לרוב, מה את רואה בפיר גרופ שלך, לא רק בחברה שלך, מאיזה עולמות תוכן אנשים מגיעים לרוב?
הנדסות למיניהן, הנדסות חשמל, מדעי המחשב, פיזיקה, סטטיסטיקה.
זה הדומיננטים.
כן.
אוקיי, ואז זאת אומרת, אוקיי, הגעתי, למדתי מדעי המחשב, את נסה לראות יש לי איזושהי נטייה לפתור בעיות. איך את בודקת את זה ברעיון?
אז הרעיונות יכולים...
עבודת בית, לא יודעת.
זה עבודות בית, לא נתקלתי. יכול להיות שיש חברות שעושות עבודות בית לאלגוריתמים. לא, ממש יש לכם דאטה סט כך וכך, ויש לכם בעיה שאתם צריכים לעשות פרדיקציה כך וכך. איך תעשו, איך תחלקו את הפיצ'רים בתוך הדאטה סט? עכשיו מגיע דאטה סט חדש, איך אתם תעשו פרדיקציה זה? אם עכשיו כל הבעיה הזאת קורית על דאטה סט אחר לחלוטין, איך אתם מתאימים את הבעיה שלכם לבעיה הזו? עכשיו, זה כולל המון דברים בפנים, זה הבנה מאוד מורכבת, ומה שחשוב לראות שהבן אדם מצליח לחשוב, והדרך לפתרון היא מאוד חשובה, כן?
אני נכשלתי כי אפילו לא הבנתי את השאלה.
אם אני מנסה להבין, ובדרך כלל איך נראים רעיונות, זה בקטע של, את מנהלים איזה שיח, או את אומרת לי, לכי שנייה תחשבי, תחזרי להם תשובה, איך מתנהל הדיאלוג בתוך הרעיונות?
מנהלים שיח איך שזה נראה, זה דומה לרעיונות של תוכנה. יושבים ושואלים אותך שאלות שהם... בתוכנה אולי זה אלגוריתמים קצת יותר, גם בתוכנה שואלים אלגוריתמים, כן?
כן.
כאילו זה מאוד דומה.
רגע, ואיך אפשר להתכונן לרעיונות כאלה? יש כאילו באינטרנט כאלה פלטפורמות של הכנה לרעיונות?
אז קודם כל, הבסיס זה באמת אותם שאלות של מתכנתים, כי זה אלגוריתמים, זה אותו דבר. צריך להתכונן ולפתור באינטרנט, וזה כבר, זה הבסיס. זה הבסיס שמקובל גם בתעשייה. אבל מעבר לזה, זה לא מספיק. כלומר, לצורך העניין, כשאני התראיינתי, שאלו אותי גם לצורך העניין על התזה שלי, ועל המאמר שכתבתי, כל מיני דברים בפנים, כדי לראות איך הגעתי לתוצאות שהגעתי. אז זה היה כלי מאוד מאוד חזק לראות איך הגעתי מההתחלה לסוף, לפרקטיקה שכתבתי מאמר.
אז בעצם אני שומעת ממך, ואולי היינו צריכים להגיד את זה בתחילת הדרך, זה שזה בעצם תפקיד שאתה מגיע אליו עם איזשהו ניסיון מקצועי לרוב. זאת אומרת, אתה לא מגיע דף חלק, אתה מגיע מאחד מהעולמות שדיברנו עליהם, עם איזשהו ניסיון שאתה באמת יכול לדבר עליו, ולהוכיח שאתה פתרת כבר בעיות, והצורת חשיבה שלך היא מאוד מורכבת.
זה אפילו אקדמי יותר ממקצועי. כי זה נראה לי אנשים שיכולים להגיע ממש ישירות מהאקדמיה, אבל מה שהם עשו, הניסיון שלהם הוא התבטא שם. זה לא שהם עבדו בחברות לפני. כן, יכול להיות שהם פשוט ממש הגיעו מהאקדמיה.
אקדמיה זה לגמרי ניסיון. כלומר, מבחינת אלגוריתמיקה, אקדמיה, בן אדם שעכשיו עשה דוקטורט, זה בן אדם שישב וחשב ופתר בעיות, וגם הוביל אנשים אחרים לפתור בעיות. אז זה כאילו...
זה חדש לנו, כי שוב, אנחנו, כשאנחנו מדברות בפרקים שלנו, נראה לי על ניסיון, אז בראש שלנו זה כזה, באיזה חברות עבדת, גם אם עברת ממגזרים, אבל עבדת איפשהו, לא בילית עשור באקדמיה.
אבל היא אמרה קודם שהחשיבה של אלגוריתמיקה היא מאוד דומה לחשיבה האקדמית, של לשאול שאלות, לנסות למצוא להם פתרונות תיאורטיים. אז איך את יודעת אם את טובה במה שאת עושה? איזה סוג של עושים לך הערכת עובד? איך נראה הערכת עובד בתחום הזה?
אני אשים כוכבית, אני מדברת על אצלנו, יש חברות שזה הרבה יותר פרקטי, כאילו פרקטי ברמה של המתכנת לאלגוריתמי מצטמצם הדבר הזה, כן?
המרווח בין מתכנת לאלגוריתמיקאי, שלפעמים המתכנת עצמו עושה עבודת אלגוריתמיקאי באיזשהו מקום.
בדיוק.
אוקיי. אבל צריכים זה פיור רול בפני עצמו, כן.
כן. עכשיו, איך יודעים שאתה טוב במה שאתה עושה? זה, יש משימות שצריך לעשות אותן. כלומר, אם דיברנו מקודם שיש אלגוריתמים שכותבים שנתיים קדימה ומשהו עתידני, אבל יש אלגוריתמים שעכשיו הלקוח מתקשר ואומר שהאלגוריתם הזה כרגע חייב שיפור, כי הוא לא עושה את העבודה, כי כבר התקדמנו, כי יש לנו שבב מתקדם יותר, ואנחנו צריכים לפתור עכשיו. נתת פתרון עכשיו, מיד. אז זה נשמע קצת שזה תפקיד מאוד באוויר, אבל יש חלק מאוד גדול בפרקטיקה. ואתה טוב בזה אם אתה מצליח לפתור, והלקוחות ממש דורשים דברים ספציפיים לפעמים. אז
איך אצלכם נעשה את העבודה? נעשה בצוות או נעשה באינדיבידואל?
מאוד משתנה.
גם בתוך החברה.
גם בתוך החברה. זה אחד היתרונות בעיניי בתחום הזה. יש אלגוריתמים, כמו שאמרתי, שיכול לשבת לבד בחדר ולחשוב על רעיון ולממש וביי. וככה זה עובד לא טוב וזה נהדר. ויש אלגוריתמים שאוהבים לשבת ביחד ולעשות knowledge sharing, לחשוב על דברים ביחד, כל אחד מהזווית שלו. אני למדתי מדוקטור לפיזיקה כל כך הרבה שאני לא יכולה אפילו לתאר את זה, והיא למדה ממני הרבה דברים על מדעי המחשב. אז זה מאוד מפרה ומלמד ונותן פתרונות מאוד טובים. כי זה בעצם...
פתרון הוליסטי יותר.
בדיוק.
שהוא מכל מיני זוויות.
בדיוק.
אז מתי את מגיעה לסוף היום, מה קורה בסוף היום? את כאילו סיימת לפתור את הבעיה, או שחכה למחר? איך זה נראה?
אם סיימתי לפתור בעיה ביום אחד, אז זו בעיה.
לא, את יודעת מתי ללכת הביתה, זה נשמע לי כזה, אוי, בסה, זה כזה הולך באמצע העבודה.
אנחנו רגילות לקצב כזה, יש לי צ'קליסט של דברים שאני חייבת להספיק באותו.
כן, רשימות,
רשימות, רשימות, רשימות, רשימות, הכל, עושה ואים, חלק לא, מגיע בלילה. זה נשמע שצריך פשוט הכל, זה ממש עולם מקביל.
לא, זה ממש ככה, כי כל אלגוריתם, אפשר להסתכל על זה כמשימה ממש גדולה עתידנית. מפרקים את זה למשימות קטנות. בתוך מתכון, קודם, לא יודע, צריך להרבב את הקמח יחד עם האבקת אפייה, אוקיי? כן. זה בדיוק זה.
יש חתיכות קטנות.
בדיוק, יש חתיכות קטנות.
אני טועה איך עושים את החלוקת עבודה כזה בתחילת חודש, איך עושים תכנון? בכלל, לא יודעת, אולי לא יבוא לך, לא תדלק הנורה ולא תמציא את הפתרון, ואז כזה זה יכול לקחת שנתיים, לא... איך מתרגלים על הסיפור הזה?
איך את יודעת אם את נתקעת? כן. וכאילו אומרת, אוקיי, אני מעבירה את זה הלאה. או אני...
עושה
אפסקיל. אין לי מושג איך פותרים את הדבר הזה.
אני לא מכירה עדיין אלגוריתמי שאמר, ממש אין לי מושג, כי הרעיון הוא, אם אתה נתקע, זה למצוא איך לצאת מזה, לבקש עזרה, להגיד שאתה לא יודע, כאילו זה חלק ממה שמצופה מאלגוריתמי לעשות.
יש לך ממי לבקש עזרה? זאת אומרת, מה, זה מנהל שלך? זה פיר שלך? ממי...
מכל מי שניתן. יש לנו מנהלים שהם כאילו, הם הרבה זמן בחברה, הם כבר מתעסקים בזה הרבה שנים. יש לנו קבוצות אלגוריתמים אחרות שאנחנו יכולים לקחת מהם. אני הרבה פעמים מתייעצת עם חברים לתואר שנמצאים במקביל אליי במקומות אחרים, וזה מאוד, זה מאוד מפרה וזה מאוד מלמד.
ולמרות שהם נמצאים במקומות אחרים, הם יכולים לעזור לך עם פתרון בעיה שהיא... שוב, מאוד ספציפית, כאילו לעולם תוכן שאת מתעסקת בו?
כנראה לא בקור, אבל כמו שאמרתי, זה מורכב מהרבה הרבה דברים, ומהרבה אלגוריתמים אחרים וקטנים יותר, אז בבעיה הזו אני כן אתייעץ עם מישהו מבחוץ.
מי הסטייק הולדרס שאת הכי עובדת איתם בחברה? כאילו, כן. ממי את מקבלת לא יודעת, משימות, חוץ מהלקוח, ממי את, כאילו, מי את עובדת?
ממי התקשורת,
בחברה.
כן.
אני עובדת מול שיווק, אני עובדת מול סלס, עם מי את עובדת בחברה?
אז הלקוח עכשיו מתקשר, אומר שיש לו בעיה. כלשהי שצריך לפתור אותה, צריך לכתוב, לא אלגוריתם, אנחנו לא יודעים שזה אלגוריתם, צריך לפתור בעיה כלשהי. יושבים ומנסים כל המוחות להבין איך פותרים את הבעיה. אז מגיעים לאלגוריתמאי ואומרים, עכשיו יש שבב, אוקיי? צריך להבין אם השכבה אחת זזה ביחס לשכבה השנייה וכמה. אוקיי? אז הוא לוקח את התמונה ובאמת מנסה להבין. איך זה קרה? הוא כותב את האלגוריתם בבוקר, קם, מתיישב, מנסה להבין קודם כל, לפרק את הבעיה, ולהגיע לפתרון, לא באותו יום, בהרבה שלבים אחרים, כן? אבל לתת פתרון סגור לדבר הזה, או כמה שיותר שמתקרב לפתרון.
ומה הוא כוח עושה בינתיים? זאת אומרת, הוא לא יכול להמשיך לייצר בעצם?
זהו, קודם כל תלוי בבעיה, הבעיה בדרך כלל מגיעה לפני זה שזה ממש סופי.
שזה נשבר, כן.
כן. וחוץ מזה יש לנו את אנשי אפליקציה, שעובדים מול הלקוח כל הזמן, ומקבלים פידבק, ובעצם אנחנו עובדים ביחד איתם כל הזמן.
אבל את מחזירה להם תשובה בשלבים, או שזה כזה, סיימתי את הפרויקט הנה להלן?
אז לפעמים זה כן, חוזר בשלבים, זה תלוי אם זה ממש דרישה מהשטח, אז חייבים לפתח את זה יחד עם הלקוח, כדי לענות לו לצרכים, לצורך שהוא בעצם ביקש. ביחד לזה יש לנו את החבר'ה מהתוכנה, שאם זה משהו שהוא מאוד עכשווי ולא עוד שנתיים, אז הם יד ביד איתנו, מאפשרים לסביבה וזה, לתמוך למוצר, לתמוך באלגוריתם.
איך שאני תופסת את זה, בסוף יש את המכונה שמייצרת את הדבר הזה, וכנראה יש איזה באג במכונה, ואז הם צריכים כאילו לכתוב או לפתור את הבעיה, כדי שהמכונה תייצר כמו שצריך. אז כאילו בסוף זה מתכנס, ותקני אותי אם אני טועה, ואז למחוק את כל זה, אבל בסוף זה מתכנס לקוד הזה, שצריך לשנות אותו בתוכנה, כדי שהמכונה הזאת, שזה יצורים ענקיים כאלה, בחדרים הסטרילים, סתם המצאתי עכשיו, מייצרים את זה, את השבבים קטנים, 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 בצורה המיטבית. לפי הבקשות לקוח.
בדיוק.
אז מזל שאח שלי הסביר לי את זה, אולי 200 אלף פעם.
אז יש לי שתי שאלות. אז שאלה אחת פשוטה, אבל שאלה הבאה היא שנייה. אז קודם כל, איך מפתח, אם או את לצורך העניין, כי דילגנו על זה, מתקדם להיות אלגוריתמיקאי? זאת אומרת, מה צריך, זה תקופה של כמה זמן ניסיון, זה משהו נוסף שצריכה ללמוד, או שפשוט צריכה הזדמנות? מה קורה שם?
אני רק אומר שזה לאו דווקא מתקדמים, זה פשוט תחום אחר.
אוקיי.
אוקיי, זה חשוב לומר. אמנם אלגוריתמים נמצא כאילו בקור של המוצר, אבל העבודה היא קצת שונה. כמו שאמרתי, גם מתכנת חושב על קוד וכו', אבל זה באמת, אלגוריתמי לא צריך להיות מתכנת הכי טוב, מתכנת הכי טוב לא צריך להיות אלגוריתמי. זה שני דברים שונים, זה דבר ראשון. ואיך אפשר לעבור בין השניים?
כן, כן.
אז צריך קודם כל להתחיל באמת, כמו שאמרתי, הפתרון בעיות הזה, הוא צריך להיות הקור שלך. לא הכתיבת קוד. כתיבת קוד זה עולם תוכן שלם. איך אתה כותב את הקוד? האם אתה כותב נכון? האם הוא מספיק יעיל? זה עולם תוכן אחד. מה שאמור לעניין אותך זה הבעיה והפתרון.
כן, זה קצת המה והאיך. כאילו, כתיבת קוד זה קצת האיך, והאלגוריתמיקה זה קצת המה. ואם אנחנו שנייה יוצאים מהעולם שלך, שעולם סופר מורכב, ובגלל זה קשה לנו קצת, נראה לי, להקל אותו, לעולמות תוכן אחרים, לחברות, כל החברות, זאת אומרת, כל חברה בשוק יש לה, או רוב החברות שיש להם קוד שהם בעצמם מייצרות, צריכה בעצם אלגוריתמיקה באיזשהו שלב? זאת אומרת, זה משהו שתורה ברוב החברות, או זה משהו שבחברות מיוחדות?
יש חברות שבהן יש אלגוריתם אחד סגור שכבר נכתב, ויש קבוצה שמתחזקת אותו, וזהו, לא צריך, זה עובד טוב, זה בעיה פתורה. אפשר, כמובן, כמו שאמרתי, המתכנתים אולי כותבים איזה שם אלגוריתמים, אבל האלגוריתם הבסיסי
קטנים יותר.
קורה.
כן.
כבר. עכשיו, הטייטל של מי שמתחזק את האלגוריתם יכול להשתנות, כמובן, כאילו יכול להיות שהם אלגוריתמאים, אבל זה יכול לקרות, בלי בעיה.
זה בעיקר חברות באמת חומרה שכאילו מחזיקות אלגוריתמיקאים?
לא בכך, NLP, עיבוד תמונה.
כאילו זה ממש תלוי טכנולוגיה נראה לי. כלומר, מה המוצר בעצם, או איזה טכנולוגיה מורכבת יש מאחור.
לגמרי, אני מאוד מתבקש, Waze יש שם אלגוריתם מורכב שמביא כל בן אדם מנקודה א' לנקודה ב'.
מה מסלולי ההתפתחות? זאת אומרת, לאן את עושה את התפקיד שלך, כמה זמן כבר?
אני 2.5.
אז את רואה את עצמך עושה איזה 5 שנים, 10 שנים, זאת אומרת, לאן מתקדמים מפה? הדברים הופכים להיות יותר מורכבים? איזה סוג של היררכיה יש בתוך העולם תוכן הזה? אם בכלל?
קודם כל, התקדמות בעולמות הניהול נמצאת שם, אוקיי? יש מנהלים לקבוצות אלגוריתמים, וזה אחד ממסלולי ההתפתחות. המסלול השני הוא מסלול מקצועי. אתה יכול לכתוב אלגוריתמים, להיות חלק מכתיבת האלגוריתם בהתחלה, כשאתה רק מגיע, אתה מקבל איזו משימה קצת יותר קטנה, אולי אתה עוזר לאלגוריתמאי אחר כדי להבין. אחר כך אתה יכול לממש, לקבל איזושהי בעיה ולממש את האלגוריתם, אבל בלי המעטפת של לעבוד גם עם כל שאר אנשים בחברה, מפתחים, אפליקציה, פרודקט, כולם ביחד, ואז אתה עובר לבן אדם שמצליח, הוא מקבל את הבעיה, ובלי תמיכה יכול להביא את ממש את פתרון הבעיה. וזה איזושהי הדרגתיות שהיא, לי זה מאוד מתקשר לאקדמיה, כי זה מאוד ככה. כאילו בתואר הראשון אתה נותנים לך בעיות ואומרים לך מה לעשות. בתואר השני אתה כבר כותב איזשהו מחקר מעצמך, עם ליווי של המנחה. בדוקטורט אתה כבר קצת מנהל לעצמך את החיים. אתה זה שקובע לאן הולכים, אתה כבר מוביל, אתה כבר נותן את הפתרונות כאילו הרחבים יותר, שכוללים הכל. אז מקווה שזה ברור.
תגידי, ונגיד באמת מנהל צוות אלגוריתמי, הוא עדיין מתעסק בפתרון בעיות, או שהוא בעיקר מנהל את המשימות והבעיות השונות בין חברי הצוות?
כן,
עובדים. או שהוא גם אוטוריטה כאילו מקצועית?
אז המנהלים שאני פגשתי אצלנו הם אוטוריטה מקצועית לגמרי. חלקם לא כותבים קוד, הם כבר בהרבה ישיבות והרבה דברים ניהוליים. הראש צוות שלי לדוגמה הוא כן, זה אחד הדברים שמאוד גם חשובים לו, לגעת בקוד תוך כדי שהוא מנהל אותנו. אבל הם כולם מבחינה מקצועית הם מאוד מאוד חדים.
מה, את רוצה להיות?
כן,
כאילו,
שאלה
כן.
שלי.
אני אשמח יום אחד להגיע לתפקידי הניהול, זה משהו שאני מאוד אוהבת, זה מאוד ומתחברת אליו, אבל אני מאוד, מאוד נהנית בעבודה כרגע, אז אני רוצה לנצל את זה אטום ולהתמקצע, כמובן.
זה נשמע שאת נהנית מעבודה, מהמחשבה ולפתור בעיות, אבל מה את לא אוהבת? כן. מה לא כיף בעבודה?
בהתחלה שנותנים בעיה שהיא עדיין לא מוגדרת מספיק, והעולם הטכנולוגי כל כך רחב, כמות המאמרים, אני מדברת מאמרים אקדמיים, לא מדברת על מדיום ומאמרים באינטרנט, כמות הדברים שהולכים וכמות המידע שיש הוא אינסופי. אז זה אתגר, זה לא דבר שאני מאוד לא אוהבת, כי זה פשוט אתגר מאוד גדול, איך מתחילים לזקק את מהלך הפתרון בכלל בכל העולם הזה.
מה רלוונטי ומה לא. כן.
זה במיוחד שאנחנו מתעסקים במשהו מאוד ספציפי.
אז איך עושים את זה? איך את עושה את זה?
קודם כל פותחים את הדלת להכל, ומתחילים לצמצם לאט לאט. אם זה בעזרת זה שקוראים עליה, אם זה בעזרת אנשים שיודעים למקד מהעולם תוכן שלהם, ואם זה פתרונות שהם דומים בכלליות שלהם. זה לא, אף פעם לא יהיה אותו דבר, אבל שאפשר לשאוב ממשרה.
אלו בעצם השלבים גם כשאת דיברת על זה שאת פותרת בעיה וזה לוקח זמן ואת מפרקת את זה לגורמים קטנים, זה חלק מהדברים שאת מפרקת.
כן.
מעניין אותי באיזה כלים טכנולוגיים משתמשת, בכלל. מה נראה, איזה תכונות יש לך על המחשב?
טבלו.
כן, לא, כאל וורד או פיינט, מה יש לך על מחשב?
קנבה.
קנבה, וואו.
היא מעצבת הפתרון שם, את הבלון עם הלב.
בקנבה יש אלגוריתם מאוד יפה, שמעצב, קנבה AI.
כן.
אלגוריתם, יש שם אלגוריתם מדהים, שמעצב מצגות בשורה. זה אלגוריתם מאוד מרשים בעיניי. אז יש לי מחשב. על המחשב הכי חשוב פאורפוינט, כי אלגוריתמי חייב לייצר ולהראות מה שהוא עושה, ולתקשר את מה שהוא עשה.
אז זה גרפי. מראה משהו גרפי.
מראה משהו גרפי, כדי בעצם צריך להסביר מה עשית. כן. כאילו, לא יכול להיות שה...
גרפי מילים.
אולי נצרף כאילו לינקים לדוגמאות לאלגוריתמים ואיך הם נראים, זה נראה לי יכול להיות מאוד יעזור.
יש בלוג שקוראים לו מאיה כותבת אלגוריתמים, שאני ממש ממליצה עליו. תיכנסו, תקראו, זה כתוב בעברית, זה כתוב בשפה נחמדה וברורה, והיא בעצם מסבירה איך היא פותרת כל מיני בעיות אלגוריתמיות.
מעניין.
ממליצה.
אוקיי, אז פאורפוינט, מה עוד?
כן, אז פאורפוינט זה בכלל חשוב בתעשייה, כן? נניח פייצ'רם, איזשהו משהו שיודע להריץ סביבת פייטון, יש פייטון על המחשב, ובעצם, וחשוב מאוד, אינטרנט, ואצלי יש גם דף ועט, לרובנו יש לוח וטוש, שבלעדיהם אנחנו, קשה לנו, וזה, זה, זה הבסיס.
יש לי שתי שאלות. אחת, באמת המאזינים שלנו וכאלה שמגיעים מעולמות הלא טכנולוגיים, מה בעינייך הכי חשוב שהם ידעו על התפקיד הזה? כלומר, אם הם הקשיבו עכשיו לכל הפרק, בין אם זה בריצה, מה את רוצה שישאר איתם?
אז דבר ראשון, להבין שאלגוריתמים זה הקור. כלומר, כשמדברים עם אלגוריתמאים, צריך לפעמים פשוט לקבל אולי את משהו, את דרך הפתרון שלו, או את השורה התחתונה, כי כמובן להבין את כל האלגוריתמים, אני מניחה ש...
לא יבינו.
לא, 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 לא. אף אחד לא יבין. כלומר, יש פה הרבה שכבות עם הרבה ידע בכל מיני תחומים, אוקיי? אז שהדבר הזה מאוד חשוב.
אז את רוצה שיקשיבו לכם.
כן.
לא, סתם, איש סיילס, מה חשוב לו לדעת על עבודת האלגוריתמיקאי, אם בכלל? איזה ממשקים יש ביניכם? גם דיברת קודם על פרודקט. איזה ממשקים יש ביניכם?
זהו, אז הפרודקט, הרבה פעמים כשמנסים לקבל איזושהי החלטה, אז האלגוריתמאי יודע מה קורה ממש מתחת לקרקע. אז אם לצורך העניין לפרודקט יש שאלות, אז בסוף זה יגיע לאלגוריתמאי שיענה מה קורה.
שיסביר לו את ריזנינג.
בדיוק.
במוצר בעצם, ברמה הטכנולוגית.
גם ריזנינג וגם האם אפשר לעשות את זה כך או אחרת? האם זה הגיוני? האם עכשיו אנחנו לוקחים כיוון אחר לגמרי למוצר? האם האלגוריתם יצליח להגיע? ובגלל שהוא יודע את כל הבסיסים, את כל השכבות, אז הוא באמת יכול לתת איזושהי דעה שהיא מבוססת.
ויש שפה משותפת? אפשר לתקשר? זאת אומרת, זה משהו שניתן להבין?
אפשר
לשפה שאנחנו... זה מופשט מדי. לא, כי נראה לי שזה נורא חשוב. זאת אומרת, החלק מהרעיון בפודקאסט זה באמת לגשר על הפערים האלה של את מדברת בגבוהה גבוהה ובאיינשטיין, ואני לא אבין כלום. זאת אומרת, המטרה שזה כן, יש איזושהי תקשורת ברורה, שבסוף איפשהו נפגשים... העולמות.
בסוף הפרודקט שואל, האם כרגע המוצר יכול לבדוק שהשכבה אחת זזה ביחס לשכבה השנייה ברמת דיוק כזו וכזו? האלגוריתמי יכול להגיד, כן, אבל אולי בעוד חצי שנה. האם יכול להיות שלא, אבל אנחנו יכולים לתת משהו כזה או אחר, או שהוא יגיד, וזה קרה, שכתבנו אלגוריתם והוא התפצל למשהו נוסף, והנה תראו, אולי ננסה להפוך את זה למוצר. כאילו...
פיתחנו פה מוצר חדש.
כן.
אני חושבת שמתבקשת השאלה, איך גורמים, קודם כל תגידי לי את, כמה אלגוריתמיקאיות יש של מול אלגוריתמיקאים, רמים שישמור.
אבל למה גם?
Is it Barbie Land or Ken Land? Kingdom.
זה תחום גברי, באופן כללי.
אנחנו לא טובות לפתור בעיות, אני לא מבינה איך זה תחום גברי.
יותר ממדעי המחשב אפילו, כלומר מפיתוח רגיל?
לא, אז בתואר ראשון במדעי המחשב היינו 30%, אז עשו ממש סקר. בתואר שני היה קורס ב-Deep Learning, שזה מאוד, זה אלגוריתמים עמוקים, שהיינו שם שתי נשים על הכיתה. וכן, זה תחום שהוא גברי, וכן לגמרי נשים נותנות שעמדת value מטורף, כי אנחנו באמת טובות בלפתור בעיות מאוד מורכבות, ויש לנו דרך חשיבה מאוד מיוחדת וטובה.
את מרגישה שזה משפיע עלייך באיזושהי צורה, עובדה שזה עולם גברי, בעבר זה שאת אומרת, אנחנו טובות בלפתור בעיות, את מרגישה שלפעמים פחות נשמעת, או שצריכה לעבוד יותר קשה בשביל להיראות? בעולם תוכן, לא ספציפית בחברה שלך, אני בטוחה ששם הכל נהדר, אבל באופן כללי זה משהו שהוא חסם.
אז אני חושבת שבכל תחום שהוא גברי, זה מתישהו את נתקעת בקיר הזה, את כן מרגישה את זה, אבל במקביל לזה, בגלל שאת נמצאת בהרבה מקומות כאלה, את גם לומדת איך להשמיע את הכל, בצורה שהיא תשמע מספיק. אז
איך היית מעודדת נשים? מה קורה שם בין תואר ראשון לשני, פלוס מה האלגוריתמיקה? כאילו, הן מפחדות מזה? את חושבת שזה דברים אחרים? איך היית מעודדת עכשיו נשים צעירות שאולי מקשיבות לנו, ואפילו עד לפני לימודים, או שימו תואר ראשון במדע המחשב, אבל בכלל לא חושבות על תואר שני? כלומר, מה קורה שם?
אז קודם כל, יש איזה מחקר שמראה על כשמגייסים נשים, לא להשתמש במושגים של נינג'ות וכאלה, שזה ממש משפיע.
קשה להאמין, דרוש אלוגריתמיקאי נינג'ה, לא רואה את זה קורה.
לא, אבל העילה סביב זה, העילה, החוכמה, חוסר נגישות, איינשטיין, את השתמשת במושג, משהו כזה שאי אפשר לגעת בו, זה מאוד מרחיק נשים. ולי בא להגיד, כאילו, בסוף זה פתרון בעיות. זה באמת פתרון בעיות. כן, צריך ללמוד קשה כדי להגיע לזה, וכן, צריך לקרוא מאמרים, וכן, צריך לאהוב את זה. אבל זה משהו שהוא מאוד לא כזה רחוק ומפחיד, כמו שמציגים את זה. יש משהו באקדמיה, בעולם האלגוריתמים, שאומר כזה, רק נינג'ות, רק
אנשים סופר סופר סמארט, כן.
השמנת של השמנת. לא יודעת, אצלנו בתואר ראשון מלא חברים שלי מאוד חכמים, אבל לא השמנת של השמנת, בלי למצמץ, שלחו קורות חיים למשרות אלגוריתמיקה בגוגל.
כן. אז אוקיי, מי באמת הפיר גרופ שלך? זאת אומרת, את רוצה ללמוד, את רוצה להתקדם, את רוצה, לא יודעת, גם אני וגם סימון נמצאות בעשרות קבוצות של נשים, וגם לא של נשים, בעולמות תוכן שאנחנו מתעסקים בהם. יש דבר כזה? יש כזה קבוצת וואטסאפ של אלגוריתמיקאים? יש איזה קבוצת פייסבוק? כאילו, איפה מקבלים מידע שהוא לא לקרוא עכשיו מאמר?
Women in Data Science.
אוקיי.
זה קבוצה שיש שם נשים וכל הזמן גם מתפרסמות שם משרות בתחום ומדברים על כל מיני דברים כאלה. בנוסף לזה, זה גם קשור לאיזה תחום אתם מגיעים
עולם ממנו. עולם תוכן, מה כן? שאמרת. ה-NLP או עיבוד תמונה.
לגמרי, צריך למצוא בכל מקום כזה יש קבוצות יהודיות, בלינקדין, בפייסבוק, יש המון, המון מידע. יש גם קורסים בעברית שמועברים ביוטיוב, שמתפרסמים גם בלינקדין, שזה נראה לי גם יכול להיות חסם להרבה אנשים.
וואי, תשלחי לנו כמה אני
סכנת. רגע, אבל בסוף, אם אנחנו חוזרות, הבסיס האקדמי שלך וההשכלה היא מאוד חשובה פה. כאילו, יש לנו חבר'ה בקהילה שאומרים, אני אלך, אני אעשה קורס ווב-דב כזה, או אני אלמד פרונט-אנד באיזה בוטקאמפ, או אפילו דאטה סיינס, גם אם זה עכשיו חצי שנה. זה לא מתאים פה.
אז זה מאוד, אני מניחה, אני מדברת על אפלייד. אז באפלייד זה מאוד מחקרי ומאוד כזה, יש חברות שזה הרבה יותר מיידי, ואפשר להגיע לשם מהמקומות האלה. קורס אחד, קשה לי לומר שאחרי קורס אחד אפשר להתעסק בזה, אבל לא יודעת, אולי אני לא מכירה מספיק. אבל לאו דווקא צריך דוקטורט כן. במקומות מסוימים.
נראה לי עוד פעם, אנחנו, זה גם חברה שמתעסקת דברים שהם מאוד מאוד כן. מורכבים, וגם תפקיד של זה כזה ביחד, אבל כמו שהיא אמרה, בהמון חברות, בגוגל, בטח בוויקס, בסמסונג בטוח, זאת אומרת, יש אלגוריתמיקאים שעובדים על מוצרים שונים, שהם לא בהכרח
דורשים רמת מורכבות כזו.
כן, כן.
בדיוק.
איפה החינוך? את עדיין שם? זאת אומרת, יש לך עוד נגיעות בעולם תוכן הזה, או שזנחת לגמרי?
קודם כל, יש לי את יותם בן השנה. אז זה הרבה חינוך, המון המון חינוך. אבל חוץ מזה, אני כל הזמן ממנטרת...
בגלל זה נראית היפה קצת.
תמיד. אני ממנטרת... כרגע יש לי סטודנטיות בקווין בי שאני ממנטרת.
מה זה קווין בי, למי שלא מכיר?
קווין בי זה קהילה מדהימה שנמצאת באוניברסיטאות ומעודדת בעצם נשים בתוך האוניברסיטה. ואני מתנדבת פה עכשיו, באפלייד יש לנו פרויקט של התנדבות עם נשים חרדיות, בוטקאמפ כזה בקיץ.
שנייה לפני שאנחנו מסיימים, יש איזה דרך שאפשר לתרגל צורת מחשבה של אלגוריתמיקאי, שאפשר להפוך את עצמך להיות כזה?
אז דבר ראשון זה לפתור בבעיות בעולמות התוכן, אם אנחנו מדברים של מדעי המחשב, אז בעולמות התוכן של מדעי המחשב. וכשאני מדברת על פתרון בעיות, אני לא מדברת על יש בעולם התוכנה, תוכנות שלא מותקנות, המחשב לא עובד. זה באמת גם בעיות שצריך לפתור.
אבל הן טכניות.
הן טכניות. אני מדברת כן. על בעיות מתמטיות, בעיות שיכולות להיות גם בעולם האמיתי, שנותנים לזה מידול מתמטי, ומצליחים באמת לפרק ולתת לזה איזשהו פתרון פורמלי, תיאורטי, וגם בסוף אולי לממש את זה בקוד. ואני חושבת שחלק מאוד מאוד חשוב בזה, זה לנסות ולא להצליח, כי זה באמת חלק גדול מהמחשבה, גם הביקורתית וגם האיטרציות האלה עד שמגיעים לפתרון, לא מצליחים. ולקום משם ולנסות לעשות את זה שוב ושוב.
זאת אומרת, רוב הזמן לא מצליחים. ושוב. הייתי מוסיפה את זה לחסרונות, אתה צריך להיות בסדר עם זה שרוב הזמן אתה לא מצליח.
זהו, רמת תסכול כן. גבוהה וצריך להתמודד איתה.
כן. טוב, מהמם, וואו.
פשוט רגשי.
תפקיד מורכב שמרגיש לי שאנחנו נצרף הרבה לינקים לדוגמאות לאנשים שרוצים לראות אם זה מתאים להם, ואם זה קרוב לעולמות תוכן שמתעסקים בהם. אבל זה נראה שאם אני שנייה מסכם, את נראה שאתה צריך להגיע מאיזשהם עולמות תוכן מדעיים, שאתה נוגע בקוד, אתה נוגע במתמטיקה, אתה נוגע בסטטיסטיקה, זאת אומרת, כנראה שלרוב מספרות והיסטוריה כנראה פחות תגיע לשם. סיכמתי נכון? כן? סבבה, אז לכל מאזיננו. טוב, הגענו לשלב השאלה המהירה, שלא עשינו כבר הרבה זמן. אז אני שואל שאלה, ואת צריכה לענות ככה מהר, בלי לחשוב יותר מדי. תפקיד אנליטי, יותר אנליטי או יותר הומני?
אנליטי.
כן, זה די אובייס. זה לחץ מתמיד או work-life balance?
Work-life balance.
הוא צוותי או סוליסטי? תלוי.
סוליסטי עם כוכבית.
סוליסטי עם כוכבית.
הרוב.
ספר או פודקאסט או קהילה, סיפרת לנו, אבל אולי ספר או פודקאסט שמומלצים לאנשים שרוצים להכיר יותר לעומק את העולם תוכן, לראות אם זה מעניין אותם, להעמיק.
אולי explainable עם AI באמצע, כי יש פודקאסטים שהם קצת נורא נכנסים לעומק בדברים כאלה, וזה אולי
זה פודקאסט או זה ספר?
זה פודקאסט.
explainable.
עם AI באמצע.
מסביר גם בטח כל מיני פתרון לבעיות מורכבות.
כן, נוסיף לינק, וואי, אני רצה להזין. סקרנת אותי ממש. אז תודה רבה על הזמן שלך ועל הסבלנות להעמיק בתפקיד וגם בחברה. למדתי המון.
גם אני, סופר מעניין.
תודה לכן, היה נורא כיף.
ואני מחכה ללמוד עוד על העולם תוכן הזה.
ממש, תודה רבה לך.
תודה לכן.
ביי ביי.